היי וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי והיום אני בפרק על הורות, על ההורות שלנו ועל איך להיות הורה משמעותי לילדים שלנו בגירושים. להיות הורה זה אחד הדברים הכי מספקים והכי משמחים שיש בעולם הזה. זה לאהוב כמו שלא אהבנו מעולם ולצד זה, זה גם להתמודד עם אתגרים ועם קשיים ועם מורכבויות ועם משברים שלא חווינו מעולם. וללוות את הילדים שלנו בכל האירועים האלה. וכשאני שואלת הורים מה חשוב לכם בתהליך הפרידה, אז הדבר הראשון שאני שומעת זה שיהיה להם טוב, שהם ירגישו בטוחים, שהיציבות שלהם לא תיהרס או תתערער, שהערך העצמי שלהם לא ייפגע. ובין השורות אני שומעת מהורים כמה חשוב להם להיות משמעותיים לילדים בתהליך הזה, בתקופה הזו, בחיים בשני בתים. אז היום אני רוצה לדבר על איך להיות הורה משמעותי לילדים שלנו בגירושים. אז לא לימדו אותנו להיות הורים, אבל למדנו מההורים שלנו, מהבית שבו גדלנו. ראינו ולמדנו מה זה להיות הורה, איך מתנהג הורה, מה לעשות, מה לא לעשות. חווינו את זה כילדים. וכשאנחנו גדלים ואנחנו הופכים להיות הורים, אז אנחנו, בין אם נרצה ובין אם לא, אנחנו לוקחים מההורים שלנו, לוקחים מהבית שבו גדלנו, גם את הדברים הטובים, וגם את אלה שאולי פחות אהבנו. אז איך הופכים להיות דמות משמעותית בחיים שלהם, בגירושים, ועוד הרבה לפני, ובעצם לתמיד? ואיך אנחנו יכולים להיות עבור הילדים שלנו עוגן יציב ובטוח עבורם? אז הדבר הראשון, קשור לסגנונות ההורות שלנו. יש כמה סגנונות הורות, וסגנון ההורות שלנו משפיע על הילדים שלנו, על ההתפתחות שלהם, על מערכות היחסים שלהם עם ההורים, ועם העולם בכלל. וכל הורה, כל אחד מאיתנו פועל, על פי מספר סגנונות הורות במקביל. בדרך כלל יש סגנון אחד שיותר דומיננטי, ואני מניחה שכל אחד מכם יכול, אם אני אשאל אתכם איזה הורה אתם, איזה סגנון הורות יש לכם, אתם תדעו להגיד לי. פסיכולוגית, קלינית, התפתחותית, בשם דיאנה באומרינד, בארצות הברית, היא גם חוקרת בתחום הזה, חילקה את סגנונות ההורות לארבעה סוגים. הסוג הראשון זה הורות סמכותנית. זה סגנון הורות שבעצם מנסה לעצב, להעריך ולשלוט בהתנהגות של הילד, באמצעות יחסי סמכות והיררכיה. הרצון של הילד פחות חשוב, כי אני הסמכות, ובעצם התפיסה של ההורה נכפית מתוקף ההיררכיה. ההורה הוא הסמכות העליונה. הסגנון הזה זה סגנון הורות שאנחנו מכירים אולי מהבית. זה סגנון של פעם, וזה סגנון שגם עדיין קיים היום. הסגנון השני זה הורות סמכותית. וזה סגנון הורות שמנסה לכוון את ההתנהגות של הילד על ידי שיח, על ידי הסבר, על ידי רציונל. שעומד בבסיס הבקשה שלי מהילד, אני מסבירה לו. ההורה בסגנון הזה מעריך את היותו של הילד אדם נפרד עם צרכים ורצונות משלו, עם מחשבות משלו, עם אמונות משלו. וההורה מאפשר לילד לבטא את הצורך שלו, את הרצון שלו. הוא מציב גבולות, גבולות גמישים אבל מאוד ברורים. זה סגנון ההורות השני. הסגנון השלישי זה הורות מתירנית. זה סגנון שבעצם מציב גבולות מאוד מאוד גמישים, ההורה בדרך כלל משתף את הילד, מערב את הילד בהחלטות, לא מציב גבולות ברורים. כשטובת הילד, גם כשטובת הילד היא גבול ברור, והילד למעשה תופס את ההורה כאובייקט שעומד לרשותו, לשרת אותו, מה שנקרא. הילד עושה את מה שהוא רוצה, ההורה מקבל את ההתנהגות ולא משנה אותה. גם אם היא פוגענית ולא מתאימה. זאת ההורות המתירנית. והסגנון הרביעי זה הורות מזניחה. וזה סגנון הורות שבו ההורה בעצם מאופיין בחוסר תגובתיות כלפי הילד ובהזנחה. זה סגנון הורות שעלול להוביל את הילד לקשיים בחשיבה ובהתפתחות. אז אלה ארבעת סגנונות ההורות, וסגנון ההורות שלנו משפיע על החיים של הילדים שלנו וגם על החיים שלנו. מחקרים מצאו שסגנונות הורות שמאופיינים בחוסר פיקוח על ההתנהגות של הילד ובחוסר עקביות לגבי גבולות, עלולים להוביל לפגיעה פסיכולוגית, חברתית ולימודית של הילדים. ולעומת זאת, סגנונות הורות שמאופיינים בסמכות חיובית, בדיאלוג, וגם בגבולות ברורים ויציבים, מהווים קרקע טובה ליכולות פסיכולוגיות טובות של הילדים, ליצירת תחושה של סיפוק מהחיים אצל ההורים ואצל הילדים. זה סגנון ההורות שמיטיב עם הילדים, ומצד שני גם הופך אותנו להורה משמעותי בחיים שלהם. אנחנו מציבים גבולות, יש גבולות מאוד מאוד ברורים, אנחנו כן סמכות, אבל אנחנו מקשיבים לילד ויש דיאלוג. אז אני מזמינה כל אחד ואחת מכם קודם כל לזהות את עצמו, מה סגנון ההורות שלכם. ואחרי שזיהיתם את זה, תשאלו את עצמכם איזה הורה אני רוצה להיות. ואם בחרתם בסגנון ההורות הסמכותית, מה אתם צריכים לעשות כדי להגיע לשם. כדי להפוך להיות משמעותיים בחיים של הילדים שלנו, חשוב שנאהב אותם כמו שהם ונקבל אותם כאנשים נפרדים מאיתנו, עם צרכים ורצונות משלהם, כאנשים, כילדים, שאוהבים את שני ההורים שלהם. וזה התפקיד שלנו לכבד את זה. הם שונים ממה שאנחנו חושבים. יש להם מחשבות אחרות, יש להם רצונות אחרים, ואנחנו צריכים, גם בגירושים וגם בכלל, ללמוד להפריד בין הצורך שלנו, החששות שלנו והפחדים שלנו, לבין הצרכים והרצונות של הילדים שלנו. ובתהליכי פרידה ובחיים בשני בתים, זה אחד הדברים שמאוד מאוד קשה לעשות. ואני רואה את זה הרבה אצל הורים. הרבה פעמים הקושי שלי, החשש שלי, הפחד שלי, הוא זה שינהל בעצם את התגובות שלי כלפי הילדים, כלפי ההורי השני, גם ינהל את ההחלטות שלי, וזה לא בהכרח טובת הילדים. אז אני מזמינה אתכם כן להסתכל על הילדים שלכם כאנשים נפרדים, קטנים אמנם, או אולי גדולים, עם צרכים ורצונות משלהם, ולשאול את עצמכם מה הצורך האמיתי והרצון של הילדים שלנו. עוד דבר שהופך אותנו להורים משמעותיים, זה ללמד את הילדים שלנו ערכים, אבל בעיקר בעיקר להיות מודל לערכים האלה. זה תמיד מתחיל בנו. כי ילדים לומדים מדוגמה אישית, הרבה יותר ממה שהם לומדים ממה שנגיד להם או נלמד אותם. הם מסתכלים עלינו, ואם חשוב לכם שהם יהיו חברותיים, תסתכלו על עצמכם, האם אתם חברותיים? האם אתם מערכים? אתם רוצים שילד יהיה עצמאי? תאפשרו לו להיות עצמאי. הם צופים בכם, הם מחכים אתכם. אם אתם רוצים שהילד לא ידבר לא יפה או לא יקלל, שימו לב האם אתם עושים את זה. כי מספיק שאתם נוסעים במכונית בבוקר ומקללים את הנהג שעקף אתכם מצד ימין או מצד שמאל, והילדים שומעים, זהו, הלמידה התרחשה, ולא משנה מה אתם אומרים להם. מה שאנחנו עושים כהורים הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו אומרים לילדים. קנה לגבי צעקות. לצעוק על הילד אל תצעק לא יעזור אם אנחנו צועקים. אז ללמד אותם ערכים ולהיות מודל טוב לערכים האלה. אחד הדברים הכי חשובים בתהליכי פרידה, בגירושים בכלל, בלגדל ילדים בשני בתים ולהיות באמת משמעותיים עבורם, זה תקשורת וכבוד להורי השני שלהם. זה אחד הערכים שאני רוצה לדבר עליהם כאן בהקשר של גירושים, כי הדבר הכי טוב שאפשר לעשות כהורים בשביל הילדים שלנו, זה לכבד את ההורי השני שלהם. אנחנו לא חייבים לאהוב אותו, אנחנו לא חייבים להסכים איתו. יכול להיות שהייתה לנו זוגיות מאוד מאוד קשה, אבל לכבד את ההורי השני ולהראות להם את זה, זה אחד הדברים הכי חשובים שאתם יכולים לעשות כדי באמת לעזור להם. לשמור על תקשורת טובה איתו או איתה, גם אם זה דורש עבודה וגם אם זה קשה. ולהבין שהקשר עם ההורי השני הוא לתמיד. ולעבוד כדי שהוא באמת יצליח. ולעשות את ההפרדה הלא פשוטה הזאת בין הזוגיות שלא עבדה לבין ההורות שלכם, שתימשך עוד הרבה הרבה שנים. זה בשבילם. זה הדבר שנותן לילדים שלנו עוגן. אתם ההורים שלהם, אתם העוגן. אם אתם לא מצליחים לתקשר ביניכם, היציבות שלהם מתערערת. כששואלים ילדים מה הכי חשוב להם שההורים שלהם יעשו, הדבר הראשון שהם אומרים זה שיקשיבו לי. וילדים מאוד רגישים לדבר הזה. כשאנחנו לא נוכחים, כשאנחנו לא נמצאים, וגם כשאנחנו נמצאים ואנחנו עסוקים בטלפון, במחשב, בדברים אחרים, הם מרגישים. הנוכחות הזאת מאוד מאוד חשובה להם. תקשיבו להם. מתוך סקרנות אמיתית. תבינו מהם מה עובר עליהם. איך נראה העולם שלהם? אנחנו כהורים הרבה פעמים בטוחים שאנחנו יודעים. אבל לא, כשאנחנו מקשיבים להם באמת, אנחנו מבינים באמת איך העולם נראה מהעיניים שלהם. תאפשרו להם לדבר, תאפשרו להם להשמיע את הקול שלהם. וכדי שהם ידברו, אני שומעת מכל כך הרבה הורים, הילדים לא מדברים ולא משתפים, אבל אין להם באמת מקום, או מקום בטוח לשתף בלי שיפוטיות ובלי ביקורת, או שאין הורה פנוי להקשיב להם. והם רוצים לדבר, הם רוצים לשתף. אז שימו את הטלפון בצד, שעה, שעתיים, חצי שעה, לא משנה. תהיו איתם ותנו להם לדבר, כי הם מרגישים כשמקשיבים להם באמת. וגם, אם אנחנו כבר מדברים על גירושים, כשמשהו קורה והם נמצאים אצל ההורה השני והם מתקשרים אליכם, אם האבא עצבן אותי או אבא אמא עצבנה אותי, גם אם אתם בטוחים שההורה השני אשם ורגע לפני שאתם תוקפים אותו, תקשיבו לילדים שלכם, תשאלו אותם שנייה, מה קרה? לפעמים הם רק צריכים מישהו שיקשיב ולא מישהו שיפתור להם את הבעיות. וזה אחד הדברים שהופך הורים למאוד מאוד משמעותיים בחיים של הילדים, ולכתובת להתייעצות, ולכתובת כשמשהו קורה. זאת הדרך. ותתחילו את זה בגילאים מאוד מאוד צעירים, כי כשהם יהיו מתבגרים והם באמת יצטרכו כל מיני דברים שמאוד חשוב לכם לדעת, אם הם לא רגילים לשתף אתכם, הם לא ישתפו. זה מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. תנו להם כלים להתמודדות ותסמכו עליהם. תחזקו את הילדים שלכם, תראו להם שהם מסוגלים, גם כשקשה להם, גם כשזה חדש להם. ותיתנו להם לחוות חוויה של הצלחה. למשל, אם אנחנו מדברים על פרידה, להיפרד מאיתנו, מאמא או מאבא, לישון בבית החדש, זה דבר שיכול להיות להם קשה. אבל אם אנחנו נסמוך עליהם, אם אנחנו נראה להם שהם מסוגלים, אם אנחנו ניתן להם כלים ונגיד להם שאנחנו כאן, ואנחנו סומכים עליהם, אתם תראו איך שזה עובד, וזה עובד אחרת, וזה עובד טוב. להעצים את הילדים זה לטפח את התחושה של המסוגלות העצמית שלהם. אתה יכול, אני סומכת עליך. וכשעכשיו אבא יצבן אותו, והוא מתקשר, אמא, אמא, תבואי לקחת אותי, או אמא, תדברי עם אבא, אז אני אגיד לו, אני סומכת עליך, שאתה יכול לדבר עם אבא, ותספר לו, ותשתף אותו, ואני בטוחה שהוא יעזור לך. אבל זה דורש מאיתנו לשחרר ולהאמין ביכולת שלהם ולוותר על השליטה שלנו, כי לא תהיה לנו שליטה תמיד בחיים שלהם. אז דיברנו קודם על לאפשר להם לשתף ולספר. תנו להם גם להביע רגשות. גם רגשות קשים, גם רגשות שלא נעימים לכם. תאפשרו להם מקום בטוח לפרוק ולשתף. למשל, כשמספרים להם שההורים נפרדים. והם אולי בוכים או אולי כועסים. אז לא להסיח את דעתם, אלא להגיד להם, להגיד לילד, אני מבינה שאתה כועס. מותר לך לכעוס. גם מותר לך להיות עצוב. גם מותר לך לבכות. אלה רגשות שילדים לא תמיד יודעים שהם לגיטימיים. וכשהם מתגעגעים להורי השני, אז לא אומרים להם, אין לך מה להתגעגע, תראה את אמא מחר, אלא אני מבין שאתה מתגעגע לאמא. להבין אותם, לפעמים זה כל מה שהם צריכים. את המקום הזה, להביע את הרגש ולפרוק את מה שהם מרגישים. אחד הדברים שהכי חשוב לי בתהליכי פרידה, גם כשמדובר על פרידה זמנית וגם כשמדובר על פרידה לשני בתים שהיא כבר סופית ומוחלטת, התיווך לילדים של מה שעומד לקרות זה אחד הדברים הכי חשובים בהורות שלנו. לתווך את מה שעומד לקרות, לתווך את השינויים בחיים שלהם. התיווך הוא כל כך כל כך חשוב, הוא בונה אמון ביניכם לבין הילדים. הוא נותן לילדים ביטחון. אם אתם לא תתווכו לילדים את מה שעומד לקרות בצורה ודאית, בצורה ברורה, הם כנראה ידמיינו וישלימו לעצמם את הסיפור. וזה לא בהכרח יהיה בדרך שאתם רוצים שהם יבינו מה עומד לקרות. הקלטתי על זה בפודקאסט פרק שלם על התיווך לילדים, אתם מוזמנים לחפש אותו, פרק חשוב. אבל בהקשר הזה אני רוצה להגיד שלפעמים מאוד מאוד קשה לנו לתווך. וזה עדיין התפקיד שלנו להעביר את המסרים הנכונים והמרגיעים. ומה זה אומר? זה אומר לתווך להם ולעזור להם. להרגיש את הביטחון ולהרגיש את האופטימיות. גם כשאני לא בחרתי בדרך הזו. גם כשאני לא מסכימה. גם כשאולי לא אני בחרתי בגירושים. וגם שממש ממש קשה לי ואני לא מסוגלת. וזה באמת אחד הדברים שהכי קשה לעשות בפרט בגירושים. לשדר להם אופטימיות כשאני הכי מרוסקת עכשיו, או לספר להם כשההורים החליטו ביחד כחזית אחידה כשזה לא המצב. אבל לפעמים, כן, דווקא לשתף את הילדים בכל דבר הוא לא בהכרח טובתם. וצריך לזכור את זה. גם כשלמשל ההורה השני יש זוגיות חדשה ואנחנו צריכים לבוא ולתווך ולספר לילדים על הזוגיות החדשה, והילדים באים בהתלהבות ואומרים, יא, איזה כיף, פגשתי את החברה החדשה של אבא ואת רוצה להתרסק עכשיו. את צריכה להיות פה ההורה, שהוא העוגן, היציב, המשמעותי, ולעזור להם בשינוי החדש הזה. וזה לא דבר פשוט לעשות כשקשה לנו. בכלל, התפקיד שלנו כהורים זה לקחת אחריות על המסרים שעוברים אליהם או לא עוברים אליהם, ולדעת לסנן ולבחור כמה לשתף, ובמה לשתף ובמה לא. איך להסתיר מהם את הבגידה או את העובדה שההורה השני בחר להיפרד כשזה לא נכון? וזאת האחריות שלנו לעשות את זה ולהגן עליהם. תשאלו את עצמכם בכלל לפני שאתם נורא רוצים לשתף את הילדים במשהו, האם המידע הזה יעזור להם? האם המידע הזה יעזור להם להסתגל? יגרום להם להרגיש טוב יותר? או שזה הצורך שלי? אני חושבת שאלה השאלות שיעזרו לכם לעשות את הסינון הזה. כי בהרבה מקרים זה הצורך שלנו, זה הצורך שלנו בבטן לשתף אותם ולא להסתיר, אבל לפעמים אין לנו ברירה. גם כשאתם בתחילת תהליך גירושים ואתם נורא נורא רוצים לשתף את הילדים, ואז אני אומרת לכם, רגע, יש כמה דברים שאתם צריכים לסגור ולהחליט, וכמה דברים שצריכים לקרות לפני שמספרים להם, אני יודעת כמה זה קשה. אני יודעת כמה קשה להסתיר מהם את המידע הזה כשהם מרגישים, ואולי אפילו יודעים מה קורה. אבל לפעמים, כהורים, אנחנו צריכים להגן עליהם. ולעשות את זה נכון, ולא להעביר להם מידע שיבלבל אותם, יפחיד אותם, ולא באמת יעזור להם כרגע. גם אם זה הצורך שלי. ואני חושבת שזאת המשמעות האמיתית של להיות הורה. ולהיות הורה משמעותי. וגם להעביר מסרים אחידים וחזית אחידה בין ההורים, כשלא תמיד אנחנו מסכימים. לא דבר פשוט. אבל מי אמר שהורות זה דבר פשוט? בכלל, אנחנו צריכים להיות הורים מובילים וחזקים ולשדר לילדים שלנו ביטחון, כי אנחנו רוצים להיות עוגן עבורם. וכשאנחנו מתפרקים לידם, בין אם זה כל אחד מההורים בנפרד או שני ההורים ביחד, במצבי קונפליקט למשל, אנחנו לא יכולים להיות עוגן יציב. אז אנחנו, כל הורה צריך לטפל בעצמו כדי לעזור לילדים שלו. בסופו של דבר, כי הילדים זקוקים למבוגרים אחראים שיובילו את המשפחה שלהם בצורה מאוזנת. הם לא צריכים להיות המטפלים שלנו. אנחנו לא צריכים להישען על הילדים שלנו. זה צריך להיות הפוך. אז כשצריך, תקבלו עזרה. תקבלו הדרכה מקצועית. תקבלו כלים כדי לדעת איך להתמודד איתם ועם הקשיים שלהם ועם הקשיים שלכם. זה לא בושה להשקיע בעצמכם ולקבל עזרה וכלים ותמיכה. זה חמצן. זאת מסכת החמצן שאתם שמים עליכם במטוס כדי שתוכלו לתמוך בהם. אחרת, איך נוכל לתמוך בהם? אז אל תפחדו מזה, כשצריך תקבלו עזרה. כדי שתוכלו להיות הורים באמת חזקים ותשדרו ביטחון. ואני אומרת להורים הרבה פעמים, לפני שאתם ניגשים לילדים ומספרים להם, למשל שההורים מתגרשים, למשל כל דבר אחר, קודם כל אתם צריכים להרגיש ביטחון. אחרת השיחה הזאת לא תעבוד כמו שצריך. אז קודם אנחנו ואז הם. דבר נוסף שמאוד חשוב לי לדבר עליו כאן לסיום, אם אנחנו מדברים על להיות הורה משמעותי באמת, זה לא לחשוף אותם לקונפליקט בין ההורים, ולא להשתמש בילדים שלנו כדי לנקום בהורה השני, ולא להגיב מהבטן כי הם רואים והם שומעים והם נפגעים פגיעה בלתי הפיכה כשזה קורה. זה אומר לא להזמין משטרה הביתה כשאין סכנת חיים. אני רואה הורים שמזמינים משטרה כי ההורה השני איחר להחזיר את הילדים, או לא בא לקחת אותם בזמן, או כל מיני דברים כאלה. באמת, הילדים סובלים לכל החיים מהדברים האלה. או להתפרץ על ההורה השני בנוכחותם, או כשהם שומעים שיחת טלפון ביניכם. תדאגו לעצור את הדברים האלה ולעשות את זה ביניכם כשהילדים לא בסביבה. וגם לדעת מתי לעצור כשוויכוח מתחיל ומתלהט ולעצור בזמן. כי הם שומעים, הם מרגישים. בסופו של דבר, הדברים האלה מחלחלים פנימה. והם לא בהכרח ידברו. אולי הם יראו לכם כרגיל, אבל אז תשמעו בבית ספר שהילד פתאום אלים, או שהילדה מסוגרת ולא לומדת ולא פנויה ללימודים. הדברים האלה משפיעים על כל ילד, ולא משנה בין כמה הוא. ויש הורים שפותחים כל שבוע תביעות על משהו אחר, בידיעה שהילדים שלהם יהיו חלק מהתהליך. כשפותחים תביעה בבית משפט שקשורה לילדים, בהרבה מקרים הילדים יוזמנו, ויצטרכו להיות חלק מתהליך של תזכיר אולי, ועובדות סוציאליות בבית משפט. אז תחשבו על הילדים שלכם לפני שאתם רצים לדברים האלה, כי זה בדרך כלל הצורך שלכם ולא טובתם. ולשתף אותם במה אבא עשה או אמר ובמה אמא עשתה, זה לא טובתם. זה טובתכם. ולשים אותם בתוך הקונפליקט ביניכם זה לא לאהוב אותם. וזה לא לראות את טובתם. ולא משנה מי צודק. אז תמצאו את הדרך לעשות את זה בדרך אחרת, ותאמינו לי שיש כל כך הרבה דרכים חוץ מלהגיע לתביעות ולבתי משפט ולהזמין משטרה הביתה. שוב, אני לא מדברת על מקרי קיצון, אני לא מדברת על מקרים של אלימות או סכנה פיזית, כמובן. אבל תנסו לחסוך מהם, לראות ולשמוע את הדברים האלה. תזכרו שהם אוהבים את שניכם. הם צריכים את שניכם. אתם מאוד שונים. אתם מאוד לא מסכימים אחד עם השנייה אולי. אבל להם זה טוב, למרות השוני ביניכם. אז לסיכום, כדי להיות הורה משמעותי, אנחנו צריכים להתחיל בלשאול את עצמנו, איזה הורה אני רוצה להיות? ואתם מוזמנים לחזור אחורה, קצת אחורה, לפרק 64, ולשמוע את הפרק על איזה הורה אני רוצה להיות. וכאן אני שואלת אתכם, ותשאלו כל אחד את עצמו אחרי ששמעתם את הפרק הזה, מה זה אומר להיות הורה משמעותי עבורי? מה אני רוצה להיות? תשבו, תרשמו לעצמכם, אתם יכולים להקשיב שוב לפרק הזה, ותוסיפו עוד דברים, וגם תשתפו אותי. מה זה אומר להיות הורה משמעותי עבורי? ואז תשאלו את עצמכם, מה צריך לקרות, מה אני צריכה לעשות כדי להיות ההורה המשמעותי הזה? ותמצאו את הדרך להגיע לשם. כי כשהילדים שלכם יקבלו הורים משמעותיים בתהליך הפרידה ואחרי, הם יסתגלו. ויהיה להם טוב. והם ילמדו מכם המון, והם ייקחו את הערכים שלימדתם אותם, ואת מה שהם ראו בבית, לבגרות שלהם, להורות שלהם, לזוגיות העתידית שלהם. היום, אתם בעצם זורעים את הזרעים לחיים שלהם. אז תהיו הורים משמעותיים עבורם. גם בגירושים וגם בכלל. השבוע נפתחה הרשמה לתהליך הליווי להתגרש עם ילדים, ששם בעצם אני מלווה הורים בתהליך הפרידה, בתהליך הגירושים, להיות הורים משמעותיים לילדים. ואנחנו עוברים ביחד את כל השלבים, מההתחלה ועד למעבר לשני בתים. ואנחנו מתמודדים עם כל מה שעולה בדרך, ועם כל ההחלטות ההוריות, ומדברים על טובת הילדים, ומה נכון לילדים שלכם, ונותנים מענה לקשיים שלהם בדרך. ואחד הדברים ששמעתי מהורים שסיימו תהליכים, ובעקבות האמירות האלה בעצם הקלטתי את הפרק הזה, זה שאני באמת מרגיש, או אני באמת מרגישה, שהיינו משמעותיים להם בתהליך הזה. שעשינו דרך, שעשינו תהליך, שלמדנו, ולכן היה חשוב לי להקליט את הפרק הזה. אז למי שנמצא בשלב הזה, בשלבים ההתחלתיים של תהליך הפרידה, או במהלכם, אתם מוזמנים להצטרף לתהליך הליווי להתגרש עם ילדים, שהוא תהליך בליווי שלי, שיעזור לכם להגיע לשם. אפשר למצוא את תהליך הליווי באתר להתגרש עם ילדים, אבל תעשו כדי שתהיו הורים משמעותיים עבורם. אתם לא מבינים איזה הבדל זה עושה בחיים של הילדים, שיש להם הורה משמעותי, שיש להם עוגן, יציב, בטוח, שהם יכולים להרגיש הכל, להגיד הכל, מול ההורה הזה. ורצוי מול שני ההורים האלה. אז אני אשמח שתשתפו אותי, אחרי הפרק הזה. מה זה הורה משמעותי עבורכם? ואיזה הורה אתם רוצים להיות לילדים שלכם? אתם מוזמנים לקבוצות הפייסבוק, להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות. ואני ממש מחכה לשמוע מה לקחתם מהפרק הזה. מה אתם רוצים להיות ומה אתם הולכים לעשות. אז תודה לכם שהקשבתם, ואם הפרק הזה נתן לכם ערך ונושאים למחשבה, תעבירו אותו לכל מי שזקוק או זקוקה לו, וכמובן תשתפו ותדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי כמו שאתם עושים עד היום, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.